לכולם ולכולן. אנחנו נמצאים בהמשך הסוגיה שאנחנו עוסקים בשבועות האחרונים, שזה הסוגיה על רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי במערה. כן, אנחנו לומדים את ההסבר של הרב ואין היה, שבת חלק א', שבו הרב קוק מסביר באופן עמוק את האגדה, אגדת דברי חז"ל שכולנו גדלנו עליה, כולנו מכירים אותה, לסיפור הידוע על אותם שלושה חכמים, רבי יהודה בר אילאי, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי, שדיברו ביניהם על שלטון הרומאים, שהיה באותה תקופה, דור אחד אחרי מרד בר כוכבא, ורבי יהודה משבח אותם, רבי יוסי שותק, ורבי שמעון בר יוחאי מגנה, ובעקבות כך רבי שמעון בר יוחאי הולך למערה, והסיפור משתלשל כמו שנראה אותו. ההסבר, נקרא לזה החידוש, או איך שלא נקרא לזה העיון, שהרב קוק מחדש לנו בתוך הסוגיה הזו, זה להביט על הדברים בהבנה שלא מדובר כאן, כמו כל דברי חז"ל האמת, זה לא מדובר כאן רק באיזה סיפור על תנאים שהיו פעם, אלא בעצם רבי יהודה בר אילאי, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי, הם ביטוי לשלושה צדדים בנפש, שכל אדם אמור להכיל בתוכו. זאת אומרת, זה לא שמישהו פה צודק ומישהו פה טועה, כמו שלפעמים זה נתפס בהבנה שטחית, שרבי שמעון בר יוחאי הוא הבסדר, ורבי יוסי ורבי יהודה בר אילאי הם הלא בסדר. לכולם יש מקום. כל אחד מהם מבטא פן אחר של התמודדות במצבים לא פשוטים, מצבים שהרומאים שולטים, מצבים שהמציאות החיצונית היא נראית ללא מוצא, ואת אף אחד לא חולק פה שבמידה ואפשר היה לסלק את הרומאים, כולם היו שמחים את זה, אבל זו מציאות שהיא בלתי ניתן. ועכשיו, בתוך המציאות הזו, שאפשר להשליך אותה לא רק כמובן עם הרומאים, אלא גם לכל דור ודור, כולל הדור שלנו, דברים שאינם ניתנים לתיקון במציאות. תרבויות שמקיפות אותנו, אם זה ברמה החברתית הלאומית, אם זה ברמה האישית של כל אחד ואחד, דברים שאדם מוקף בהם, הוא לא יכול לשנות אותם עם כל הרצון הטוב שלו. ועכשיו השאלה היא איך הוא מתמודד. וכאן ראינו שלוש שיטות. השיטה הראשונה זה שיטתו של רבי יהודה בר אילאי, הרחבנו בה הרבה בשיעור הראשון. רבי יהודה בר אילאי אומר, אני לא חולק כמובן על זה שהאדם צריך תמיד לדעת מה אמת ומה שק, ורבי יהודה בר אילאי מן הסתם ישב ולמד את תורתו של רשב"י והיה קשור לתורתו של רשב"י מתוך הבנה שהרומאים זה שורש הרע בעולם וכו'. אבל אומר רבי יהודה בר אילאי, בתוך מציאות מהסוג הזו אין ברירה אלא לעבוד בתוך המרחב הקיים. שוב אני מדגיש, זה לא התפשרות במובן השטחי, כי אין לנו כוח וכו'. יש כאן הבנה שבתוך המציאות הקיימת, נכון שבמציאות האידיאלית אין מקום לרומאים, וכל דבר שהרומאים עושים, כל דבר שמגיע מתוך תרבות טמאה, אז הוא טמא במהותו וכולי, אבל יש פער גדול, כן, בין המציאות האידיאלית לבין המציאות הארצית. במציאות האידיאלית באמת כל מה שהוא לא ממקור ישראל, בתארתו וכולי, יש בו איזשהו פגם שבדור מן הדורות גם במנלך והתבטא, אבל במציאות של העולם הזה, אומרים לנו חז"ל, תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין. זאת אומרת, למה? גם החוכמה היא פועל יוצא של נפשם של התרבות הגויית, ואם התרבות שלהם היא בעייתית במהותה, אז גם החוכמה שיוצאת ממהותה. תשובה, זה נכון ברמה המופשטת הרוחנית, אבל אומר רבי דבר אליי, במציאות אתה לא עובד כך. במציאות יש עכשיו מרחב של דברים מעשיים, דברים טכניים, שאתה יכול לנתק בינם לבין המציאות האידיאלית הרוחנית. ובמציאות הטכנית, הרומאים עם כל רשעותם, הם מתקנים קשרים, מתקנים שווקים, מתקנים בחצאות, זאת אומרת, הם בונים את מערכי החיים הבסיסיים שעליהם מושתתת האנושות, ואנחנו, בתוך המציאות הזו, עובדים במרחב המשותף. בלי לשכוח לשנייה אחת את העומק ואת הבעייתיות. ואני כל הזמן משליך את זה לעבודה אישית, לכן אני חושב שהסוגיה הזו כל כך חשובה. אמרתי לכם, הסוגיה הזו היא בדיוק הסוגיה שבה כל אחד מאיתנו מתמודד היום. מה שחלילה, תרבות הישראלית זה התרבות הרומאית, זה שני דברים שונים. אבל הרעיון הזה, שוב, ברמה, נוריד את זה לרמה המוסרית האישית, שאדם צריך להתמודד עם אנשים ועם מצבים ועם מערכות שהן מנוגדות מבחינה עקרונית לעולם התורה ולעולם הטהור וכולי, היכולת שאדם לעבוד במרחב המשותף ולשמור על טהרתו, זה מה שאומר אותנו רבי יהודה בר אילאי. זה היה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה שהרחבנו בה הרבה שבוע שעבר זה שיטתו של רבי יוסי. רבי יוסי שותק. גם, בניגוד להבנה השטחית ששתיקה, גם איזה סוג של פשרה, אין לו כוח, הוא כזה מנסה לשבת על הגדר וכולי, זה בוודאי לא רבי יוסי גם, תנא קדוש ואלוהי, מסביר הרב קוק. רבי יוסי הוא ביטוי לאותה עמדה נפשית שמצד אחד מבינה את דבריו של רבי יהודה בר אילאי, זאת אומרת, עובדת בתוך מרחב המציאות הקיים, ובצדק, אבל יחד עם זה, ההפנמה של הרוע וההפנמה של התומה שאנחנו עומדים מולה היא כל כך גדולה בנפש הזו עד שאדם מגיע למצב של שתיקה. זאת אומרת, יש מצבים בחיים שאדם נמצא, כמו שמענו, בדרך ללא מוצא, הוא לא מסוגל לשנות את הדברים מצד אחד. מצד שני, הוא מודע לבעייתיות ולחיסרון שעכשיו הוא נמצא, אם זה ברמה האישית, זה ברמה המשפחתית וזה ברמה הלאומית, והדרך להתמודד איתה זה שתיקה. יש מצב כזה של שתיקה, אמרנו שהיא לא פסיבית, אלא שתיקה אקטיבית. זאת אומרת, לא שאדם שותק באיזה חולשה וייאוש, נו, בוא נשרוד פה את החיים האלה עד ש... אלא מתוך הבנה שהקדוש הוא ימיד אותנו מול איזושהי מציאות שהיא בלתי ניתנת לשינוי, קראנו זה על פי דברי הקבלה, פיתקה מנשמה, כמו שפה מאדם, הקדוש הוא אומר לו, זה המצב, נקודה, אין לך לסתות ימין ושמאל. אתה לא אוהב את זה, אבל זה, איך אדם עכשיו נמצא במצב כזה? האם אדם נמצא כל הזמן בתחושות של תסכול שלא מאפשר לו לפעול במציאות והוא כל הזמן רק מייסר את עצמו? או הפוך, אדם מפתח איזושהי אדישות וגסות, או שאדם מסוגל, מה שנקרא, ליצור מידור בנפש. יש פה נתונים מסוימים שאני יכול לשנות במציאות ויש דברים מסוימים שאני לא יכול לשנות במציאות. אני לא מאפשר עכשיו לאותם חלקים, שיכולים להיות חלקים מאוד גדולים בחיי, שאני לא יכול לשנות אותם כעת בעולם הזה, אני לא נותן להם להרוס את אותם צדדים בנפש שלי שאני כן יכול לשנות. והדברים האלה הם דברים של יום יום. אדם נתקל, זה חלילה מחלה במשפחה, ואם זה אפילו דברים שהם לא מחלה, דברים שהם נראים שכן ניתן לשנות, אבל בעצם אתה מבין שאתה לא יכול לשנות. הורים למשל, לפעמים אחד ה... מישהו הורה, מכיר, יש אחת הבעיות אולי הכי, לא הכי, אבל בין הבעיות שכואבות להורים, זה לפעמים בעיות עם הילדים. שיש מצבים עם הילדים, שהילד יש לו איזושהי בעיה חברתית בבית ספר, ואתה יודע שאתה לא יכול לשנות את זה. מה זאת אומרת? כי אם אתה תתערב, אתה רק תהרוס. יש מצבים כאלה. קצרה ידך מלהושיע. יכול לדבר פה, יכול לדבר שם, אבל יש כאן איזה נתונים מסוים שכואב לך על הילד, כואב לך הילדה, אבל... אין מה לעשות. אז מה אז עושים? האם הורים אז נמצאים בבית כל היום בתסכול, בייאוש, בבכי, ומשדרים לילד ולשאר האחים ש... או שיש מצב מסוים של מידור בנפש. כן, יש פה איזו פינה מסוימת שאני לא יכול לטפל בה. ניסיתי ככל יכולתי, יכול לטפל בה, ואני מנסה לתת לילד שמחה ו... ואמונה וביטחון וכו' בצדדים אחרים של חיים. גם זה יכול... שקראתי פעם איזשהו ספר פסיכולוגי שאמר רעיון יפה, אמר ש... יש בצוללות, לא יודע אם היום, חופן אז הוא אמר, יש איזה מנגנון שאם מים חודרים לתוך הצוללת, הצוללת הרי בנויה מחדרים חדרים, תאים תאים, יש איזה מנגנון שגורם שאם מים חודרים לאיזה תא בצוללת, יורד איזשהו מסך ברזל, כן, איזשהו מכסה או... קיצור, יש דרך לאטום את, את המדור שהוצף במים, ובאמת המדור הזה הלך עליו, ואם מישהו חלילה כן, נקלע שם, אז... אבל על ידי זה שאתה אותם את אותו תא, את אותו מדור, אתה מציל את שער הצוללת. ואז הוא דיבר, זאת אומרת, ברמה הנפשית, שהאדם חייב לבנות בעצמו גם יכולת מסוימת לאטום צדדים מסוימים בנפשו. הצד הזה, אין. אבל שוב, החוכמה זה לא לפתח עכשיו אדישות. טוב, אלה שבתא הזה שימותו... כואב לנו מאוד הלב, אדם כל הזמן חושב עליהם וכו', אבל אני לא יכול עכשיו לפעול שוב, וזה עכשיו לסותר שאני פועל במלוא השמחה במה שאני יכול עכשיו. אין היום בית מקדש. לא יכולים עכשיו לבנות את בית המקדש, ברמה המעשית. ניסים כמובן יכולים להיות. ושוב, איך בן אדם מתמודד עם זה? דרך אחת זה לפתח אדישות. אז אין בית מקדש, יאללה, לא מעניין אותי ונעבור הלאה. דרך שנייה, זה להיות בתסכול שמפריע לחיים. עכשיו אין בית מקדש, אז מה החיים שלי שווים? בוודאי, מדרגה עליונה, עץ צדיקים כאלה. אבל אצל מי שהיום ברמה הפסיכולוגית הפשוטה, עכשיו לא צריך לתפקד בגלל שאין בית מקדש בעולם, אז יש לו איזושהי בעיה. יכול להיות שלאדם להבין שיש פה כאב נורא, שהוא לא ניתן לפתירה, לפחות לא בידינו, בדור הזה. ויחד עם זה להמשיך ולבנות וליצור במקומות אחרים שכן אפשר. תראה לי, כן, אדם אומר שזה כן אפשר שם, בסדר, זה כבר שאלה עכשיו אחרת, כי מה ניתן, מה לא ניתן, אני אומר, אבל נגיד שלא ניתן, בואי, הנה, עכשיו אנחנו מציינים 10 שנים לגוש קטיף, נכון? גם, מה הקלאסי? כואב הלב, נקרא הלב, נכון? לא, מה אנחנו יכולים עכשיו לעשות, ברמה האישית? אנחנו ברמה האישית לא יכולים לכבוש את עזה מחדש, פות אני לא, לא יודע מה, יש פה בקהל אנשים שמתכננים דברים כאלה, אבל אני, אז מה אפשר לעשות? אתה אומר, לא לגלות. אז מה אדם יכול לעשות ברמה האישית? כואב עליה, הוא קורא הקריאה, מבוכה וכו'. ויחד עם זה עכשיו, מה, הוא לא יבנה בית בארץ ישראל? הוא לא יסנח עם המשפחה? אז בואו עם זה ככה. זו השתיקה של רבי יוסי. יש שתיקה שהיא לא מגיעה מעמדה של חושה, אלא מעמדה של כוח. כן, צריך לשאול קודם משהו.
רק את השתיקה של כוח, אני חושב
שתוק ככה... ככה עלתה הגזרה לפני... נכון, גם סוג מסוים. זה גם סוג מסוים של שתיקה, כן? אומר הקדוש ברוך הוא משה, שתוק כך עלתה גזרה מלפניי. וזה סוג מסוים. המציאות היא עכשיו כזו, ותדע לעבוד בתוך המציאות הזו. זאת אומרת, לפעמים זה קשה, מי שגדל בתרבות מערבית, שהיא הרבה פעמים תרבות שחצנית כזו, שהכל, האדם יכול הכל, אם הוא רק זה, דבר העומד בפני הרצון, ואם תרצה, תוכל לגעת בשמיים, זה כל ה... הרבה שירים שמעודדים את זה, כן, הכל, אנחנו רוצים להגיד פה באופן אופטימי, ושאתה יכול בהרבה יותר ממה שאתה מסוגל, נכון, זה משפטים כאלה שמועילים, שאתה באיזה מסע, או אם תוכל, זה בסדר, זה נכון, אבל צריך לרצות בכוון מוגבל, יש דברים שגם אם תרצה, זה לא יקרה, בסדר, המציאות האידיאלית זה כן יקרה, המציאות הנוכחית זה לא יקרה, אז עכשיו תלמד לחיות ולשמוח וליצור ולבנות ולהיות קשור לקדוש ברוך הוא גם בתוך המציאות הזאת. זה מה שרבי יוסי מלמד אותנו לדורות. ועכשיו התחלנו פעם שעברה את פסקה הרי סמך א', מי שמסתכל במחשב, זה אין היה שבת חלק א', עמוד 202, את שיטתו של רשב"י, שהוא למעשה מכאן ועד סוף הסוגיה, הרב קוק מתעסק איתו, שיטתו של רבי שמעון בר יוחאי, שאני מדגיש שוב, זה לא אומר שזה השיטה שאיתה פועלים למעשה. אבל רבי שמעון בר יוחאי זה השיטה שהיא אמורה להיות מאוד מאוד חזקה בנפש, ומאוד יכול להיות שהגמרא, באמת מפרטת בעיקר סביב הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי, בגלל שזה הכי קשה. זאת אומרת, צריך מאוד מאוד להדגיש את שיטתו של רבי שמעון בר יוחאי, כי הוא זה שהוא משמש לנו תמיד כמגדלו, למשוך אותנו ממה שאנחנו הנפש בדרך כלל נוטה אליו. שיטתו של רבי יהודה בר אילאי ושיטתו של רבי יוסי הם כמובן שיטות נכונות כמו שאמרנו, אבל יש חשש גדול שהאדם... ברגע שהוא מתנהג על פיהם, הוא מהר מאוד ימצא את עצמו לא כמו רבי יהודה עליי ורבי יוסי, אלא אחד שבאמת כן מתחיל להתפשר עם המציאות ולשכוח מה האמת וכו'. לכן הרי שם בר יוחאי נתן לנו פה משהו לדורות, ועם ישראל מציין את זה לדורות, ולהגבה אומרת, יום ההילולה של שם בר יוחאי, זה אותו תן האלוקי, בר יוחאי נמשך את האשריך, אותו תן האלוקי שמזכיר בכל הדורות כולם. אף פעם לא נכנעים. גם שהמציאות היא בלתי אפשרית, גם שיש חושך, תמיד אש המדורה של רשב"י נשארת ומלמד אותנו איך העולם לא איכשהו עכשיו, אלא איך העולם צריך להיות. אל תשכח אף פעם איך העולם צריך להיות. גם שאתה עכשיו פועל במציאות עם כל הבעייתיות שבה והצמצום שבה והשתיקה שבה, שזה לא יגרום לך, כמו שלצערנו פעמים קורה, כבר לשכוח לאן בכלל רוצים להגיע. אני קורא עכשיו את הדברים, התחלנו לקרוא, אני אקרא את זה עכשיו. נחזור וגם נתקדם הלאה. כן. העולם שהכל נהיה בדור. שלוש כוחות מתאבקים במחננו, אתה אומר זה מקביל, בוא נראה. אתה אומר... רשב"י, אוקיי, נגיד שהוא כוח הקודש, זה מה, איך אתה מקביל בין רבי יהודה בר אילאי לכוח הליברלי, טוב, נגיד איכשהו, אתה אומר שזה כאילו מה שאומר בוא נסתדר עם העולם, טוב, והכוח הלאומי, איך אתה מקביל אותו לרבי יוסי, מה הקשר? רעיון יפה, לא חשבתי עליו פעם, אבל אני מנסה יחד איתך לחשוב איך רבי יוסי מקביל לכוח הלאומי. מה קשור אבל לשתיקה? כן, אבל... טוב, תשמע, רעיון יפה, לא רוצה להרוס לך אותו. זה אסתטי, יפה, פה זה 3, פה זה 3, זה נחמד, זה אומר. אבל תעבוד על זה עוד, בסדר? תעבוד, תשפץ, ותוציא על זה סטארט-אפ, בסדר? של ההקבלה בין שלושת הכוחות המתאבקים במחננו באורות התחייה, י"ז או י"ח, לבין הסוגיה פה בעיניי. טוב. נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמם, תקנו שווקים להושיב בהם זנות, מרחצאות לעדן בהם את עצמם, קשרים ליטול מהם מכסים. אומר הרב, מחאתו של רבי שמעון בר יוחאי על כוח הרע הפועל אפילו ביותו פושט תלפיו, הוא מתכסה בלבוש הטוב והחסד, היא חזקה כל כך עד שהוא חודר לסוף הפעולה עצמה. לברר שכל מה שיוצא מן הרישה לא זו בלבד שיש עמו צדדים של הפסד המתלווים עמו מצד היסוד המושחת שבעיקר רעיון הטוב. שאז היה להוגד דעות, כי אין משול צער מלינטות ימין ושמאל, כי שברור שזה רע. אלא אומר, חדש רבי שמעון בר יוחאי, כי אם עצם הפעולות בעצמם אינן רחוקות מכל מטרה טובה, אפילו אותה הגלויה, אפילו אותה אחת שבמבט הראשוני, לפי הריצה, כאילו בהסתכלות השטחית, נראית טובה גם מירה, כי יסוד הרשע מהפך הכל לרועץ רק לטובת עצמו ולהרה לכלל החברה האנושית, כי הם יוסיפו עוד מועקה על הלחץ הקדום מתקרת ידעו לכבד של ממשלת העריצות שלהם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, תקשיב, רבי יוחאי מחנך אותנו למבט רוחני עליון. אומר שמעון בר יוחאי, תקשיב, הבעיה עם רומא זה לא רק שיש לה צדדים חיוביים וצדדים שליליים. אומרת, יגיד לו רבי יהודה בר אילאי, בסדר, הבנו, נכון, אצל הרומאים יש המון דברים שליליים, אבל תראה, יש בו גם צדדים חיוביים, ועכשיו במאזן הזה אני, אומר רבי שמעון בר יוחאי, לא. זה שלרומא יהיה צדדים שליליים, על זה אני בכלל לא מדבר. אני טוען רבי שמעון בר יוחאי שגם הצדדים החיוביים, מה שאתה רבי יהודה בר אילאי מדבר על זה, שזה מרחב המציאות, שצריך לעבוד איתו, מכיוון שהדבר הזה שורשו בתאומה, גם הדבר הזה עצמו ילך ויפול. כמו שאמרנו, רבי שמעון בר יוחאי זה המבט של הנצח. בטווח הקרוב אתה לא תראה את זה. בטווח הקרוב אתה יכול לראות רשע וטוב לו. האדם שלפעמים זה משגע אותך. אנחנו לומדים מתוך תורה, שדבר שהוא לא בנו מתוך תורה, אז הוא לא שקר, אין לו רגליים, הוא ודאי, ואנחנו יכולים אפילו להסביר לפעמים ברמות יותר, כן, טוב, יש פה איזו שאלה, אני אומר שלגבי מה שאמרנו לרבי יוסי, כן, שואלים במחשב, שהמרחק בין הדברים שנאמרים בבית המדרש למציאות הם מאוד רחוקים, ולפעמים המצב בלתי נסבל, למרות שעשית ככל יכולתך, וקשה לאטום את החלק בנפש ולהמשיך קדימה. טוב, שאלה פה באמת שזה קשה, אני מסכים, מה, אין שאלה. בסדר, רבי יוסי מסמן לנו איזושהי דרך לבוא ולאטום את הנפש, זה באמת לא פשוט, וכמו שאמרתי, אני חושב שלכן זה גם שילוב של הרבה דברים ביחד, זה לא רבי יוסי לבד, זה רבי יוסי שמלווה קצת בקמצות של רבי יהודה בר אילאי, שמה שנקרא, סוג של התפשרות עם המציאות, ובקמצות של רשב"י שכל הזמן לא שוכח מה האידיאל. אבל מכל מקום, לאטום את הנפש באופן מסוים, גם אם לא באופן מלא, אדם, וכל אדם אגב גם עושה את זה, אחרי אדם שנפטר לא מת. אז הכאב נורא שכל החיים מלווה אותו. אבל איך אדם שורד עם זה? עתיד מן הלב, להשתכח לאחר 12 חודש, אדם צריך גם באיזה שלב, לאסוף את עצמו עם כל הכאב, עם כל השברים וכו', ואין הקדוש הוא מעמיד אדם, אלא בניסיון שיכול לעמוד בו. אז כן, אתה יכול לאטום את הנפש. למה זוכה להתקדם? לפעמים, זה באמת זוכק לעזרה חיצונית. טוב, אני חוזר אבל לרבי שמעון בר יוחאי. אמרנו רבי שמעון בר יוחאי, הוא מבטא את המצב של הנצח. במצב ההווה, אל תחפשו את רבי שמעון בר יוחאי. זה הרבה פעמים תסכול שנובע מאנשים שנכנסים לתורה ולומדים תורה, ומתפלים מציאות הגלויה היא לא נענית באופן מיידי לעולם הרוחני. יכול להיות שוב, אם נלך לכיוונים לאומיים, נכון שלפני התנתקות בגוש קטיף נאמרו משפטים כמו היו לא תהיה, כן, מפי גדולי ישראל וכו', שזה לא יקרה. זה קרה. אז איך אדם מביט על זה? אפשרות אחת, בואו להגיד, הנה, היה פה וזה לא קרה, אז הנה הכל, אין אמונה ו... אפשרות אחרת, לבוא ולהגיד, כן, היו לא תהיה איזו אמירה של רשב"י. רוצה לבוא ולהגיד, יכול להיות שאתה טעות, אנשים שהפיצו את זה באופן של אמירה שזה הולך להיות כאן ועכשיו בשנייה הזו. אבל בעומק הדברים, כן, אמירה, הדבר הזה הוא מנוגד לאמת. הוא מנוגד, מנוגד למהלך האלוקי, והוא ייפול. כמו שלצערנו, אחרי 10 שנים אנחנו רואים את במקרה הזה את הנזקים. אבל זה לא סותר שעכשיו יש מצב שכן, שהדברים הם יופיעו במציאות בצורה מעוותת. ואדם צריך לבנות פרצות את המנגנון הנפשי הזה. לא לקחת את דברי התורה ודברי הנבואה ולחפש אותם מיד ביישום מיידי, מה שנקרא הדוק. כאילו פה עכשיו, כאן בשטח, המבט השטחי, הילדותי, הוא מחפש כל דבר את התוצאות המיידיות. ואז הנה, מה, איך זה יכול להיות דבר כזה? משבר אמוני פה, משבר אמוני שם. מי שמחפש לראות את הצדק האלוקי מתגשם ממש בחייו שלו בכל דבר, הוא מחפש במקום לא טוב וזה מתכון בטוח, ואדם פשוט פול רייס, מה שנקרא, הולך להיכנס תוך הקיר. זה רק עניין של זמן, מתי זה יקרה. זה יכול להיות בגיל 6, יכול להיות בגיל 7, יכול להיות בגיל 16, כן, זה יכול להיות בגיל 6, שהוא מתפלל שיתנו לו סוכריה, כן, פעל הקדוש ברוך הוא, שהוא יקבל סוכריה והוא לא מקבל, בסדר? את זה אבל עוד אפשר להחליק. זה יכול להמשיך בגיל 17, שאדם מתפלל לעבור טסט, ואם הוא, כן, נודר נדרים, ו... מבטיח הבטחות וכו'. זה יכול להיות לצערנו בגיל מבוגר יותר, שוב שבן אדם רואה את מפעל חייו נחרב או חלילה מוות שהוא נפגש גם מול אנשים והוא לא מבין למה זה קרה ואיך זה יכול להיות וכו' וכו'. העמדה הנפשית מלכתחילה צריכה להיות. יש אמת בעולם, אבל האמת הזו היא לא מופיעה באופן מיידי כאן ועכשיו. יש כזה מלאטו ביאליק, יש לו איזה שיר כזה שהוא כתב אחר, אני חושב שאני טועה, נדמה לי, אחרי באות קישינב, היה בתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, כל הסכום בדיוק, היה פרעות מאוד אכזריות בעיירה ברוסיה בשם קישינב, שזה זעזע את כל העולם היהודי, זה היה פעם ראשונה, אחרי זה היה כבר שואה, זה היה מה שנקרא כסף קטן, אבל אז היה נחשב היום ונורא, ו... עשו שם אכזריות מאוד גדולה כלפי ילדים קטנים, זרקו אותם מהגגות. אז ביאלי כתב שיר, הוא בין השאר אומר שם איזה משפט, נקמת ילד קטן עוד לא ברא השטן, משהו כזה, חייב להיות פה נקמה. ואז הוא זרק שם משפט, אם אני לא טועה איזה שם, הוא אומר, אם יש צדק, יופיע מיד. אלוהים, יש צדק, אם יש אמת, אם יש אלוקים בעולם, עכשיו שיופיע בזה. ואם לא, אז כנראה שאין. זה מה שנקרא רוח הדברים. זה גישה לא אמונית בעליל. יהיה צדק בעולם, אבל הוא לא יופיע מיד. ותפסיק לפתח תלות נפשית בזה, כי אתה רק מסבך את עצמך בצרות. כל הזמן. יהיה צדק, קדוש ברוך הוא אבל לא מבטיח שהדברים יופיעו מיד כאן ועכשיו. דברים הולכים ויופיעים בפרספקטיבה של דורות. בסביבה של היסטוריה אתה יכול לראות את זה. אתה יכול לראות איך דברי הנבואה והאמת ומשהו שקר ובסוף נופל וכו' וכו'. אבל ב-70-80 שנה שאתה חי על פני גלוס, כן, אתה יכול לפעמים לראות אדם, רשע, מושחת הכל, והוא בסבבה שלו, טוב לו, מצליח, אין, אתה יכול כל הזמן להגיד לה, אתם תראו, תראו, כן, תראו, הוא יאכל אותה בסוף הזה, זה דווקא לא, הוא מאושר וטוב לו ומת בסביבה טובה. עשיר, מכובד וכולי. בסדר? אבל יש חשבון נצח. רשב"י, הוא בא לתת לנו את הנקודה הזו, שבתוך העולם הזה שכל כך מטעה וכל כך נראה באמת שלא מנועל על פי אמת והצדק וכולי, אומר רשב"י, זה לא, תדע לך, משהו טומאה זה בסוף ייפול. לא תראה את זה עכשיו, בסדר, עוד 2,000 שנה אנחנו נראה שרומא היא תהפוך להיסטוריה, ואנחנו ועם ישראל יחזור לארצו. בא ואומר, גם הדברים שאתה רבי יהודה בר אילאי מציין, תקנו שווקים, תקנו מחצרות, תקנו שווקים, כל הסדרים האנושיים, היפים והטובים, שרומא עושה בעולם, גם הם מושחתים ביסודם, ובסוף הם יגרמו לקריסה של רומא בדברים האלה עצמו. ואז הוא הסביר, לכן אומר, כן. נכון, אבל
זה לא, עכשיו זה רומא,
כן, ברור, אמרנו, שאמרנו לא כזה, זה לא, הסוגיה פה היא סוגיה על דורית, על זמנית, זה לא הסיפור פה עכשיו רומא, איך מתייחסים לרומא, אחרת מה זמן יהיה אותם, אין היום רומאים. הסוגיה הזו, כמו כל דברי חז"ל ברוך הקודש, אני אומר לך, מה אתה עושה מול הרומאיות, מה אתה עושה מול זה שאתה רואה מולך רשע שולט בעולם, אתה... לדבר עצמו?
כן.
לא, למה ש...
לא,
לא, יש לו בעיה עם זה, שרומא היא זו שעושה את הדברים האלה. זה שעם ישראל יעשה שווקים וחצות וכו', זה... טוב, נראה בהמשך גם שהוא יוצא במערה, פעם שנייה, הוא יודע שיש לי איזה מקום. אבל זה לא טוב שעכשיו שרומא יצרה את הדבר הזה? ולא ייתכן שזה משהו חיובי. ואיך הוא אומר את זה? איך אנחנו רואים את זה? על כן אמר, כיוון שאין שום, כן, בערך בשליש, סוף השליש הראשון של פסקה רי סמך א', על כן אמר, כיוון שאין שום מבט של צדק, של חסד אלוהי, שולט בלב האומה הרשעה הזו, באופן שיקח לבבה אותו הדרך הטוב של אהבת הבריות באמת, שהרי אין להם בעולמם כי מאהבת עצמם לרדד את כל העולם כולו תחת לרגליהם, זה מטרת האידיאל הרומאי, להכבוש, לדכא, כן, לרדד את העולם תחת רגלם, כדי שיוכלו להגיע לתבותיהם השפלות בכל מלוא נפשם הבמית, אם כן, מה יוכל הכלל לקוות מהפעולות? דיברנו זה פעם שעברה, אני חוזר על הרעיון הזה. ברגע שהחברה מושתתת על נהנתנות, החברה מושתתת על חומרנות, החברה מושתתת, התרבות מושתתת על גסות ויצריות, גם האידיאל החברתי שאתה מנסה להעמיד בסוף ייפול. איך אתה יכול לצפות שהחיילים הרומאים, יש לך את זה בהשלחה פה ישירה, שהחיילים הרומאים ילכו וילחמו, או רומא תלך ותשקיע כספים בשווקים, מרחצאות וקשרים, אם בסופו של דבר כל המטרה זה שאני יהנה. אם אני יהנה, בשביל שאני יהנה, אז אני רוצה סיפוק. עכשיו, כל הדברים האלה שציינו קודם, הם זוקקים תחיית סיפוקים. זוקקים עבודות הנדסיות, הם לוקחים שנים של לחימה, הם זוקקים מאנשים מסוימים להקריב את חייהם. כן? חיילים רומאים צריכים למות בשביל ש... נוכל לפתוח שווקים באסיה. אבל אם אתה בראש מחנך את הבן אדם שכל מה שחשוב בחיים זה רק ההנאה הפרטית שלו, אז איך אתה מצפה שהוא ילך וימות למען אידיאל, שהאידיאל הוא סופו של דבר הוא לעשות חיים? ואז בהכרח, כמובן, לא רואים את זה בהתחלה, בהתחלה אתה עוד מצליח פה להניע את החברה, אבל לטווח ארוך, חברה שהמטרה שלו סופו של דבר זה הגסות והנהנתנות, היא לא יכולה להתקיים לאורך זמן, כי הדברים הללו הם לא מאפשרים שום פיתוח אמיתי של העולם. לכן הוא בא ואומר, אם כן, על כן לא יקלעו הפעולות אפילו את מטרתן הקרובה, כי תקנו שווקים שהמטרה הקרובה של הרחבת המסחר היא הרבות הרכוש והעושר בחברה, והם עם נטייתם הרעה עשו למטרה להושיב בהם זונות, שההפסד הכללי הזה ירושש את החברה הרבה יותר ממה שיוכלו כל השווקים לעשירה, כי בעד אישה זונת כיכר לחם ורואה זונות יובה דון. זאת אומרת, אתה עושה שווקים, למה? כדי להרוויח כסף, נכון? אבל בסוף מה אתה עושה עם הכסף הזה? אתה הולך לבזבז אותו על ההנאות הכי שפלות והכי פחותות בעולם. נו, אז ברור שגם השווקים בסוף התמוטטו. ואגב, כל חברה כלכלית, מתי חברה מקורסת כלכלית, שמוציאים יותר ממה שמכניסים? זה תהליך. אם ה... אתה מבין, זה בעיה, כמו שאמרנו, כי אם כל החינוך שלך זה שבן אדם צריך ליהנות מהחיים, אז... אתה בבעיה לבוא ולהגיד לו שלא, אתה לא, אתה צריך להיות כל הזמן עם יד על הדופק ולהכניס יותר משאתה מוציא וכולי. טוב, זה נחמד בתיאוריה, ואתה גומר לו, תשמע, כי ככה תוכל ליהנות, כן, אבל אתה אומר שעוד 30 שנה אני עכשיו צריך לחסוך שיהיה לי פנסיה עוד 30 שנה, מה אכפת לי עוד 30 שנה, עכשיו אני רוצה ליהנות, צריך לסבול עכשיו 70 שנה בשביל שבסוף יהיה איזה 10 שנים בפחות סבל וכולי. אדם קורט את הענף עליו הוא יושב, זה... שלא כל מנהל בנק, אסביר לך שזה השורש הפסיכולוגי של האוברדרפט, שזה מחלה בינלאומית, לא לאומית, מחלה בינלאומית. השווקים, החברה המערבית היא בבעיה איתה. וזה כמובן בועה שכל הזמן הולכת וגדלה, כמה שכל הזמן מנסים, יש ברוך השם טכנולוגיה ויש יצירתיות, שהרבה פעמים מכסים את כל הגירעונות הללו, אבל החברה המערבית במהותה היא גירעונית. כי כל המטרה שלה ליהנות, אז בטח שהיא תוציא יותר מאשר היא תכניס. כן. אהבתם
שבגלל שאין שום מבט של צדק של כסף אלוהי, בגלל זה כל הפעולות היוצאות מהאידיאל הן לא טובות. יש מצב שאתם שום. כלומר, יכול להיות שיש מצב שיש חלק מהדבר שהוא כן טוב במצב האידיאלי, וזה יכול להוציא פעולות של טובות...
לא הבנתי. שוב,
אז... הוא אומר שאין לו מה עומד שום דבר.
לפי רשב"י שום דבר טוב לא יכול לצאת.
ביסוד. בגלל שביסוד אין שום דבר טוב, כי זה כל הפעולות היוצאות יום
איזה. כן.
אבל יש מצב שביסוד עצמו הוא חלקו טוב וחלקו לא טוב?
מה, אצל הרומאים? לא.
בכללים.
לא, רשב"י מסתכל על המציאות ברמה האלוקית שלה. ברמה האלוקית שלה אין דבר כזה. זאת אומרת, אם דבר הוא לא טהור לחלוטין, אז הוא טמא לחלוטין. רשב"י, אם, אני מכוונה, שאנחנו נבין את זה, זה לא בהסתכלות השטחית שלנו, כמו שאנחנו אומרים, מה, אל תסתכל שחור לבן, החיים מורכבים. רשב"י מסתכל שחור לבן במשמעות העמוקה. באמת בעולם הזה, מי שמנסה לחיות בשחור לבן הוא ילדותי, כי העולם הזה הוא באמת עולם מורכב. אבל רשב"י הוא לא בעולם הזה. רשב"י נותן לנו את המבט של העולם הבא, ובעולם הבא, כן, זה שחור לבן. או טמא או טהור. ואם זה טמא, קצת, כן, כמו מקווה, נכון? שערה אחת, הוא מחזה מתחת, יוצאת מחוץ למקווה, אתה לא, מה, אתה לא מבין, החיים מורכבים, זה שחור לבן, סך הכל, אני רוב ראיתי במקווה, טיפה, מה, תחליק, למה אתה כזה קשה וכו'. זה לא עובד ככה במציאות האלוקית. זה לא סדר, ששם בעולם הזה יש באמת מקומות שאתה כן צריך להבין שהדברים מופיעים בצורה איטית, אבל רשב"י הוא לא שם. הוא בעולם אחר, אנחנו נראה את זה בהמשך, כי המשך הפסקאות, שהוא חס למערה, זה לא... הכל אצלו בשיא אתר, וחייבים את המבט הזה בעולם, אחרת אנחנו נשקע לנו במורכבות. בסדר? והוא אומר, ועל פי המטרה הזו, אין לשווקים יחס ישיר עם הקשרים שיש במניין חברותי כי במרחצאות, אבל באופן מקולקל, כי לא על הניקיון והטהרה נוסד המרחץ הרומי, היוצא מנטייה של נפש במית ונמוכה, כי הם לשם רדיפת עידונים גסים ופחותים, שלא הבריאות מגמתם, כי אם העידון שמחזיר את המתעדנים לסוף לתשושים ופונקים, רחוקים מכל עבודה, וריקים מכל גבורה אפילו חומרית, וקל וחומר שמתרחקים מכל תכלית שהיא באמת ניסה, כי הם הורסים אותה, אני לא יודעת, פה הגענו פעם שעברה. כן, עכשיו זה היה חזרה. שהדבר הנוסף שאומר רשב"י, שגם בנושא של הבריאות, שגם, כביכול, מה, אתה אומר, הנה, תקנו מחצאות, על מנת שיהיו בריאים וכולי, אומר רשב"י, מה הם תקנו מחצאות? המטרה בסופו של דבר, כמו שאמרנו, זה ליהנות. אז אם המטרה בסופו של דבר, ליהנות בצורה הפחותה, כן, לא ליהנות באופן הבנו ליהנות, כן, יש כזה סיסמה. כוונה במשמעות הזולה. מי ש... עוד אומר רשב"י, אם כל המטרה היא ההנאות הפחותות וכו', אז זה יהרוס בסוף גם את הגוף. בסדר? גם דברים שמאוד מאפיינים כיום. חברה נהנתנית, אז היא כל הזמן נמצאת בדילמה. מצד אחד רוצים להיות בריאים כדי שיהיה אפשר יותר הנאות. נכון, אני רוצה לחיות יותר זמן כדי שאני אספיק יותר ליהנות מהחיים. אבל בשביל לחיות יותר זמן אני צריך עכשיו לא ליהנות. אני צריך עכשיו לא לאכול דברים שאני אוהב ולא... אז למה אתה עושה את שיקול, האם שווה לי החמש שנים התוחלת חיים שתהיה יותר גבוהה ובמקום זה כל החיים לאכול קרקרים ושיבול לתשואה? יש כאן כל מיני ביטויים, הייתי פעם, זה אפשר, מה אומר, עדיף לחיות 75 שנה כמו בן אדם מאשר, יודע מה, לסבול זה ולחיות 80 שנה, עושה לעצמו איזה חשבון. אז עוד פעם, זה דבר הגיוני, ואתה מסתכל על זה, אם זה המדד. אבל אם אתה אומר שהמדד זה להוסיף חיים אלוהים בעולם, אז כן, עדיף לך עכשיו לכל החיים לא ליהנות ממשהו מסוים, כדי שתוסיף יותר שנים פה של שלמות בעולם הזה וכו'. זה צורש מבט שהוא מעבר. דבר אחרון אומר הרב, וקשרים שתקנו. לא יחברו את הרחוקים כדי לטיב את מצב הכלכלה הכללית של כללות המשפחה האנושית, כי אם הם תקנו ליטול מהם מכסים כדי להתמלא הם מפסולתם של העמים הרבים שינהרו אליהם ולרוששם על ידי המכסים הרבים, עד שהקיבוץ הנמשך מהקשרים לא יהיה בו טוב כללי, נפחתי עמוד, כי אם טובה של עורמה להם ורעה לעולם ופחת מוחש לפיתוח המסחר באופן הגון על ידי אותו הערבוב של המכסים שיבלע חיל גדול יותר ויותר הרבה מהתועלת הנמשכת מהקשרים. כן? הקשרים, מה המטרה? הקשרים אמרנו זה מטרה לחבר בין הצדדים באנושות, נכון? הגשר, אבל מה בסוף אתה עושה את הגשר? המטרה של הגשר היא להשיג כסף. זה מפריד בין האנושות, כי אתה בעצם משתמש בקשרים שבנית כדי לעשוק את האנושות. אז המטרה שעבורה בשמה יצאת, בסוף היא, כן, היום אגב יש כל מיני מחקרים שהטכנולוגיה או התקשורת למשל, שהמטרה שלהם באידיאל היה לחבר בין בני האדם, היום זה בדיוק הפוך, זה מפריד בין בני האדם. בסוף בן אדם, האינטרנט, כזה כלי שבאמת ניתן לאנושות ב-10-15 שנה האחרונות, שבדעת יש המון דברים טובים שגם מוכסית בו היום, אבל הדבר המרכזי שעבורו הוא נועד, שזה באמת ליצור תקשורת קלה וזמינה בין כל העולם, בסוף משמש בדרכים הפוך על הפוך להפרדה, זה שבן אדם מפתח לעצמו עולמות וירטואליים, ובמקום לפתח קשרים בריאים עם בני אדם, הוא עסוק כל היום באיזה עולמות סייבר חסרי ממשות, ואת הזמן שהוא משקיע זה בפייסבוק ובדיבור בצ'אטים בסין, במקום לדבר על המשפחה שלו, באמת אתה, הכל, מה שנקרא, הגולם קם על יוצרו. זה גם השורש הפסיכולוגי, יש היום הרבה, זה משהו שכל הזמן חוזר, גם בסרטים, גם בספרים בדיוניים, כל הזמן יש איזה מיתוס כזה בתרבות המערבית, שהמכונה תהפוך להיות, כאילו, תשתלט על בני האדם. יש כזה, כמו פרנקינשטיין, זה היה בזמנו הזה גם, זה מקים, אז בנה בונה איזה רובוט שבסוף הוא משתלט על היוצר שלו. זה גם משיך הלאה, זה כזה כל מה חוזר בצורות אחרות. לא נגנס לבאג האמוני שקיים פה, בכלל במחשבה הזו שדומם יכול לקבל צלם אלוקי, זה מראה על כל התפיסה החילונית, שמסתכלת על הבן אדם כסוג של מכונה, של איזה, כן, סך הכל הבדל של ידע, ולא מבינים שיש פה נשמה. אבל אני מדבר על עצם החשש הזה. הוא חשש שהוא ביסודו בדבר הזה, זאת אומרת שאתה בונה פה מכונות שמטרתם להועיל למציאות, אבל מכיוון שהכל פה בנוי מראש על יסודות מוסריים מאוד ראויים, אז בסוף הדבר הזה יגרום לך להרס של, החשש עצמו, לא בצורה הפרימיטיבית הזו שמכונה תפוך לבן אדם, אבל שיש הזה שבונים מערכות שבסוף הן יוצאות מכלל שליטה, אם זה בצדדים הכלכליים, אם זה בצדדים הצבאיים, הדיפלומטיים וכו', זה חשש שהוא באמת נכון, כי אם אין לך מוסר, ברגע שבראת פה עכשיו איזו טכנולוגיה, הנה, בראת האטום, וזה יוצא מכך שמה, כן, המכשיר עצמו הוא מעולה, אבל אתה מבין שעכשיו ברגע שיצרת אותו, ואין ערכים מוסריים ברורים בעולם, אז יש חשש שזה יגיע באיזה שלב לאדם בלי ערכים מוסריים, ויש לו את הכוח הזה, ואז הוא מחריב את האנושות, בסדר? זה המבט, זה רשב"י. רשב"י מסתכל על שם, אומר, זה מה שיכול להיות אם אתה לא בונה את הדברים מתחילתם במתוך תיאר. לכן מסכם הרב, אם כן, אומר רשב"י, אין מקום לשתיקה, כי אין כאן רציצת מחשבות. הוא אומר לרבי יוסי, אתה אי אפשר לשתוק. אתה רבי יוסי רוצה לבוא ולהגיד, תשמע, אני מצד אחד חייב לעבור במרחב המציאות, מצד שני אני לא מסוגל, אני שותק. אומר רשב"י, בסדר. בהנהגה המעשית, כמו שבאנו, יש מקום לרבי יוסי, אבל רשב"י נבא עכשיו במבט האידיאלי. המבט האידיאלי אומר לו, אין פה מקום לשתיקה. אתה חייב להביע מחאה. חייב להביע מחאה במציאות, כי הדבר הזה, זה לא שאם תשתוק זה יוביל לטוב, זה מוביל לאבדון. כי אין כאן רציצת מחשבות, כי מחאה כללית, כן, לא רציצת מחשבות, כאילו שיש פה מחשבה לפה, מחשבה לפה, התרוצצות, לא. יש פה מחאה כללית על הרישה כולה לכל צדדיה וגווניה, ולא יועילו כלל לעומתה אותם המסוות הקלושים שהתרבות הכוזבת מתגלה בהם לעין הרואה, וגילה השם את פני העלות מעל כל העמים. בסדר, זה גם יכול להסביר בפסוקים שאנחנו מוצאים בנביאים, לעתיד לבוא גם, אתה אומר שהנביא מדבר שוב על שהגויים חרוב יחרבו, האלים קרות יקרתו, הכל שם כאילו ברמה של השמדה טוטלית. וגם, בואו נשאל, מה, אתה לא מבין שיש לנו צדדים טובים וכו' וכו'. בסדר, זה נכון, הצדדים הטובים ילכו והתבררו במהלך האנושות. אבל הנביא, הוא מתאר את המבט של רשב"י. המבט של רשב"י, בתארה המוחלטת, לא ייתכן שיהיה פה פסולת אחת קטנה שתישאר בעולם. הכל צריך להיות טהור לחלוטין, וברגע שיש פה איזה משהו, שיסודו היה במשהו שלילי, אז צריך יהיה לנקות גם את הצדדים השליליים האלה בבועת, וכל דבר, סופו של דבר, יגיע זמנו. פסקה רי סמכבט, בואו נעשה עוד אחת. המשך הסיפור, אחרי שרבי יהודה בר אילה, רבי יוסי ורשב"י, כל אחד עשה את המוב שלו, כל אחד עשה את המהלך שלו, הלך יהודה בן גרים וסיפר דברי נשמעו למלכות. פתאום מופיעה פה דמות רביעית בסיפור שלא אומרים מה, מי ביקש ממך פה להתערב. יהודה בן גרים שמע את הדברים, והלך סיפר למלכות. למה הגמרא מפרטת לנו מי שמע את הדברים? תגידו ונשמעו הדברים למלכות. למה חשוב לנו מי ה... מה? זהו. למה דווקא יהודה בן גרים? תגיד, נשמעו דברים למלכות. למה אכפת לך להגיד שמי זה היה ומה היחוס ה... נשמע. גם מזה לומד הרב דברים. שגגה יוצאת לעולם מפני שהיסוד הטוב שעליו בנויה אותה הזהירות המתייחסת לעניין ההוא, איננו קנו יפה בנפש קניין טבעי, אף על פי שהוא חפץ להישמר ממנו מצד הסכמתו וחפצו לקבל עליו את עול המצווה או המידה היא, מכל מקום השגגה רובצת לפתחו. הרב נותן פה כלל רוחני מוסרי. שגגה, טעות, היא לא יוצאת ככה סתם. אולנו חז"ל מגלגלים זכות על ידי זכאי, מגלים חובה על ידי חייו. אנחנו לא מבינים את זה, מה זאת אומרת? אבל אני לא אשם, לא, 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 מה זה מגלים חובה על ידי חייו? אני חזר לך, לא. זה שהתגלגלה חובה על ידך, זה במקרה הזה שיהודה בן גרים, אתה פה גם, לא התכוונת, אתה... זה שגרם, שאתה יצרת מתוך חוסר תשומת לב וכולי, שיצא ממך דבר כזה בעייתי, זה מעיד שמראש יש איזושהי בעייתיות בכל העמדה הנפשית שלך. דבר אומר הרב, שגגה יוצאת לעולם מפני שהיסוד הטוב שלה בנויה אותה הזהירות המתייחסת לעניין אינו קנוי יפה בנפש בקניין טבעי. מה שקנוי בנפש בקניין טבעי, זאת אומרת, שזה חלק מהאדם, האדם גם לא נופל בו. כמו שאתם ודאי זוכרים, שהייתם בבית ספר, נכון? והמורה שואלת אתכם, הבאת את המחברת חשבון, אומר, שכחתי. מה המשפט הקלאסי שמורות אומרות? או מורים אומרים? בדיוק, את הראש שכחת? את המכנסיים שכחת, אתה יודע, יש כל אחד והביזריות שלו, והיצירתיות של המורים והמורות שלו. אבל המשפט הזה שרצה לבוא ולהגיד, איך לא שכחת לקום בבוקר, איך לא שכחת זה וזה. בא להגיד דבר כזה, משהו באמת חשוב לך, משהו באמת הוא חלק ממך, אתה לא שוכח. זה ששכחת משהו מסוים, זה ששכחת משהו מסוים, זה מראה שזה לא ממש קנו קניין טבעי בנפש. יהודה בן גרים הוא גר. גר, עוד פעם, לא כמובן ברמה הפרסונלית פה, כמובן פה ברמה העקרונית הרוחנית, זה יסוד בלתי טבעי ישראלי שנכנס לתוך עם ישראל. עם הזמן הולך ומתברר, כן, כל גר, זה הרעיון של גרים, שלוקח כמה דורות עד שכן, הם תלו מאיפה הם באו וכולי, זאת אומרת, עד שמתברר שהם באמת הפכו להיות חלק אורגני מהגוף החי הישראלי. אבל בשלב ראשון יש לפעמים צד שיש פה איזו הרכבה לא טבעית. ויש איזו הרכבה לא טבעית, יש פה כבר איזשהו חוסר זהירות. מי שהטבע הישראלי טבוע בנפשו, הוא לא היה מגיע לדבר כזה. אלא היה, כן, אומרים לנו חז"ל, שלושה סימנים יש באומה זו. בישנים, אנחנו נראים, גוני חסדים. מי שאין לו, אומרים חז"ל, מי שהוא גס רוח, צריך לבדוק בייחוסו. גר, לא, לא יודע, שהוא לא יהודי, אפילו לא, במקרה זה אפילו לא גר, סתם איזה מישהו שלא, שהוא, לא, יש דברים כאלה, שבאדם בכלל לא עברו גיור בשום מקום, וסתם התבוללו באיזה, ואף אחד לא שם לב. מה אתה, כן, יש איזה משהו בתכונות הנפשיות של עם ישראל, שכבוד אלוהים מסתר דבר, שלא לספר דברים ככה ברבים. זה שיהודה בן גרים מוצא את עצמו, מספר סיפור, ועכשיו העסק הולך ומתגלגל, אני חושב שחסר פה איזשהו יסוד של חוסר קניין טבעי בנפש. לא, קניין טבעי זה משהו שהוא מולד או שעברו דורות שזה הפך להיות חלק מהטבע בנפש. זה ברמה עכשיו של להיות יהודי, לא להיות יהודי. אבל ברמות שאנחנו מדברים פה עכשיו, כמו שאני אומר לכם, זה לא עכשיו דיון פה על הגרים במשמעות הגר, גר, ודאי, מי שהתגייר, יהודי לכל דבר וכולי. אבל הרב דבר פה עכשיו ברמה הרוחנית העקרונית, כאשר אדם יש לו, זה יכול להיות במידות הנפש למשל, שאדם לא קנה לעצמו מידה מסוימת בנפש, אז הוא עלול בה לתקלות. וזה שהתקלות קורות זה אשמתו. אפילו שהוא בפועל הוא ניסה, אבל זה לא מספיק. למשל, אדם נוהג חלילה בחוסר זהירות ובמהירות, ופתאום קרה איזה, כן, תקלה ויש תאונה וכו'. ברמה הנקודתית של האם הוא אשם, כן, בתאונה, הוא לא אשם. כי במקרה הזה מישהו התפרץ, אולי, אבל נשאלת השאלה, למה מלכתחילה נסעת במהירות, למה מלכתחילה הרגלת את עצמך במשך שנים, כן, לניר. מה זה? הרגל הרבה זמן הוא באיזה שלב מראה על קניין בנפש. למה לא? יש מצב שאדם קונה לעצמו הרגלים בנפש, אדם עבד על עצמו, ואיזשהו מקום זה הפך להיות חלק ממנו, הוא כבר לא מסוגל לדבר לשמר. יש דברים כאלה, שהקניין הופך להיות טבע שני. אז זה עוד יותר, זה מראה לך על קניין שהוא בכלל כבר מוטבע בגנטיקה, מוטבע, יש גם מושג כזה בייחוס. אנחנו היום נוהגים הרבה פעמים לזלזל בכל נושא של ייחוס, כן? מה זה חשוב, מאיפה? אצל חז"ל זה לא ככה. חז"ל, רואים גם בתנ"ך, נכון? המלך זה הבן שלו המלך, למה? מה? היום קוראים לזה נפוטיזם, כן? כאילו, מה זה פה? אתה מארגן לך על בני משפחה שלך ג'ובים? בהסתכלות הנבואית חז"ל, היום במציאות שם באמת זה ודאי מגיע מדברים לא תיאוריים, אבל במציאות התיאורה יותר שהיה בזמן חז"ל והתורה, כן, היה זה משהו שמי שנולד למלך, מי שנולד, היה משהו בטבע הנפשי שלו שנולד מראש יותר מתאים למלוכה מאשר מישהו אחר. יש דברים כאלה. זה נקנה בנפש או בייחוס, או כמו שאמרתי, שגם בן אדם עובד על עצמו הרבה שנים בהרגל, עד שהוא כבר לא מסוגל לך. לא מסוגל לך. גם אנחנו, צריך להיות על עצמנו. יש דברים מסוימים שקנינו בנפש בצורה כזו, שאנחנו כבר לא מסוגלים אחרת. לרצוח. אף אחד פה לא... זה לא נמצא אצלו באופן מלאכותי. ואם חלילה, חלילה, מישהו מאיתנו אי פעם יהיה מעורב בטעות, באיזה... לטילת חיים של מישהו, כל החיים לא יסלח לעצמו וכו' וכו' וכו'. כן, אבל אף על פי כן, אם היינו בזמן התורה, בן אדם כזה, גולה לעיר מקלט, למה? מה, אתה לא מאמין לי שאני כל החיים עכשיו מייסר את עצמי על זה שבגללי נהרג מישהו? כן, אבל זה שזה קרה על ידך, יש משהו בקניין הנפשי שלך, של זהירות מחיי האדם, שלא מספיק הוטמע. כן, זה... כן. יש נגזרות הלכתיות, אני לא בדיוק מה הנגזרות היום, אבל בגדול יש דבר כזה, כן? שלוקח איזשהו זמן מסוים, עד שבודקים שאדם הוא באמת חלק מעם ישראל, יש, אתה רואה שבתורה יש אומות מסוימות, כן? לא יבוא, איך זה הולך שם? עד דור שלישי לא יבוא להם מקהל השם, מה זה היה? איזה, המוני? לא, עד דור שלישי לא יבוא להם, זה נאמר על מצרי אולי, אני כבר לא זוכר. יש שם מסוימים שאתה רואה שלוקח יותר זמן עד שהם מתעכלים כבר, היום ברוב המקרים כמובן זה לא ככה, זאת אומרת, ברגע שגר מתגייר, הוא יהודי לכל דבר, ולא לא בודקים ביחוסו ולא שום דבר וכו'. כן, זה במציאות. אז הרב מדבר פשוט במשמעות הרוחנית המופשטת. משמעות הרוחנית המופשטת, כל דבר שהוא נקנה באופן מלאכותי, הוא פחות קנוי בנפש, ומילא הוא יותר עלול לתקלה. כן, יהיה קצת כזה, נכון, אף על פי כן, יכול להיות, לא חשבתי על זה, יכול להיות שמהצד הזה סירב הגואל לגאול לטעות, אבל אתה רואה שבועז שהוא זה שמוצא כמי שצדק, הוא כן זיהה בה את נקודת הקדושה, ודווקא ממנה צמחה מלכות ישראל, אז המקרה הזה, כן, הוא זיהה בה, שירות היא, כי בועז זיהה שירות, היא כן קנויה בטבע לעם ישראל, כן. מאוד שהיא הגיעה, כן, אפילו ממואב, שזה שיא אטומה, טוב, זה כל המהלכים הידועים. לכן אומר הרב, אבל אז אותי פחות מעניין סוגיית ההגירות, יותר מעניין פה הרעיון העקרוני הזה של עבודה נפשית ומוסרית, שוב, איך בן אדם צריך להתייחס לדברים שקורים לו בחיים. לכן הוא בא ואומר, שגגה יוצאת לעולם מפני שהיסוד הטוב שעליו בנויה אותה הזהירות המתייחסת לעניין ההוא, איננו קנו יפה בנפש כעניין טבעי. אף על פי שהוא חפץ להישמר ממנו מצד הסכמתו וחפצו לקבל את עול המצווה העמידה היא, כן, אדם אומר, שמע, אני מתאמץ, אני מנסה, שזה לא יקרה לי. זה נחמד מאוד שאתה מתאמץ, אבל זה שבכל זאת זה יתפלק לך, אז זה אומר שמשהו פה לא תקין. גם, תגרו את זה כעיקרון רוחני, לא ליישם את זה עכשיו ברמה המעשית. זה שבן אדם לא יתחיל עכשיו לייסר את עצמו עם כל מיני... מה, אני יודע מה, בן אדם אכל אוכל, לא יודע, קנה אוכל, רשום עליו כשר למהדרין, רבנות ראשית, בדת זה, ואחרי שהוא אכל, פתאום התפרסם שיש פה איזה מישהו שקרן שזייף את החותמות, והוא אכל טרף. אם זה קרה לי, סימן ש... לא, לא, זה לא ברמה הזאת. ברור שפה זה אונס, מה אתה רוצה? אתה לא ידעת, הלכת לפי כל הכללים, החמרת, וזה קרה, באונס. מה זה אומר אונס? זה אומר שאל תתחיל עכשיו לפתח איסור עם מצפון ולהכניס את עצמך לתסמוכים נפשיים, זה עצת היצר. היה, שכח מזה, ונגמר. אבל ברמה הרוחנית העקרונית, כן. יש איזה משהו, למשל יש איזה סיפור, מופיע ב... בחוברת שהרב צבודה הוציא על הרב קוק, ג' אלו, אם אין אותו אישה, מקום אחר, שהיה פעם מקרה שהביאו איזה בשר על הרב קוק, והוא לא רצה לאכול אותו, ואף אחד לא הבין למה. וזה, בכלל הרב אמר שהוא לא רוצה לאכול אותו. זה, ואחרי זה הסתבר, כמובן על פי התסריט, הסתבר אחרי זה שזה בשר טרף, שבטעות השתרבה וכו', והרב קוק הרגיש את רוח הטומאה, ו... נו. אז זה שאנחנו לא הרגשנו את רוח הטומאה, שהכנסנו את זה לפה. תשובה, כי אנחנו לא שם. אז אנחנו לא במדרגה הזו, ולכן אין לך מה לעשות איסור מצפון לזה, אבל מבחינה מחשבתית, אתה יכול להגיד, שמע, אם הייתי במדרגה הנשמתית, כמו שהרב קוק, הייתי לא מכניס את זה לפה. זה מה שבא הגמרא פה ללמד, ברמה העקרונית הרוחנית. ברמה של ה... כן, יש דברים שיותר נמוכים שאנחנו כן יכולים להאשים את עצמנו בשגגה. זה בן אדם...
מה
הכוונה?
זה
מתגלה לו? הוא תשומה
של...
כן, אני יודע, תשמע, יש קדושי אליו, שהנשמה שלהם היא כל כך תאורה, שהם מזהים בדברים, גם שהם בניגוד לחושים וכו' וכו'. טוב, אנחנו לא שם. אבל זה שקיימת מדרגה כזו, זה מראה לנו שזה שאנחנו לא שם, זה מעיד על פחיתותנו. זה לא ש... אז ברמה הנפשית הכרתית, אדם צריך להכיר את מקומו ולהמשיך לעבוד. אבל ברמה המחשבתית, שידע שיש כאן איזה משהו, זה שאני התגלגל כישלון על ידי, התגלגל חטא על ידי, יש כאן איזה אמירה אלוקית, כן? הקדוש ברוך הוא רומז לבן אדם, שאתה צריך עוד לעבוד. יש הרבה מאוד מה לשפר. כן, במקרה הזה הבעיה בעבודה, רק שאני אומר זה הרבה פעמים עבודה שבגלגול הזה אין לנו מה לעשות יותר מדי, כמו שאמרתי, להרגיש את רוח הטומאה מהבשר זה לא, לא, רובנו, לא נגיע לזה, בגלגול הזה להגיע למצב כזה. אבל בן אדם צריך שיהיה לו את המודעות הזאת, המודעות הנשמתית, שקרה פה תקלה, אז תבין, זה בטח ובטח בדברים שכן יש, וזה ברוב המקרים. רוב המקרים שקורה תקלה על ידינו, אתה בודק עמוק עמוק פנימה, למרות הנטייה האינסטינקטיבית להגיד זה לא אשמתי, אתה חופר קצת פנימה, מסתבר שהרבה פעמים זה אשמתך, לא ברמה המיידית, אלא מה שאמרנו ברמה הטרום-טרום. זה נכון שעכשיו, מה, תשמע, לא יכולתי לחשוב על זה שיפלו פה וזה, זה לא הצפוי, לא הסביר. כן, אבל עצם זה שיצאת לטיול בלי לבדוק את האמצעי בטיחות, וזה... יש פה איזה משהו שהוא, כן, אתה נוסע באחריות עקיפה לכישלון שקרה פה. זה השאלה רק איפה מותחים את גבולות האחריות, אפשר למתוח את זה עד, כן, במערכות, כמו בצבא, כל הזמן יש על זה דיונים, כן, עד איפה אתה מותח את גבולות ה... קרה אסון בפלוגה ואיזה חיה, לא יודע, פלט כדור ופגע במישהו. מי, עד איפה אתה מותח, אתה מותח. כן, אז יש כאלה שמשאים את השינגים, זאת אומרת, החייל עצמו כמובן, ואת המפקד הישיר שלו שהוא לא שם לב. יש כאלה שאומרים שנייה, מה זה מפקד הישיר? צריך גם מפקד המחלקה. מפקד המחלקה, אמנם הוא לא היה שם ולא זה, אבל הוא לא התמיע את אווירת הבטיחות במחלקה. יש כזה ביטוי זה, אני לא התמיע. אז במפה גם, שלא התמיע את אווירת הבטיחות בפלוגה. אז תגיע לרמטכ"ל. אם יש הרבה טעונות במהלך השנה, סימן שמשהו במערכת הכללית זה לא זה. טוב, אבל איפה עובר הגבול, איפה לא, זה כמובן נושאים ארוכים. לכן אומר הרב, אבל מי שכבר קנה לו קניין טבעי את היסוד שעליו המצווה בנויה מצד הרגש האנושי לכל הפחות, לא יש כבר שמירה פנימית בעומק שלו ולא יבוא לידי מכשול. הגירים דומים לישראל כספחה, זאת אומרת, מתחברים הם בגוף האומה, מתקרבים גם כן בחיבה יתרה, אבל הטבעיות הישראלית של אהבת האומה, המוקה והתורה, עוברים דורות עד שחודרת בלבבם, כדברי הגמרא, גיו עד עשר, דרי לא תבזה, ארמם פי. זאת אומרת, עד עשר דורות יש איזה צד שהם עדיין לא לגמרי, כן, התעכלו בגוף הישראלי. לבד, כמובן, היוצאים מן הכלל מצד עילוי המנערץ, יש כאלה שגדולים שכן, אבל כאן יש את הסיפור הידוע, שזמן הגאון מווילנה, היה איזה גוי מאוד מכובד בפולין, גרף, גרף זה אציל, זה היה כינוי לאצילים, קראו לו הגרף פוטוצקי, הוא היה אציל פולני, ממש ככה מהאליטה הזה, שהוא הכיר איכשהו את הגרא, ומתוך כך הוא החליט להתגייר. זה היה בזמנו, כאילו, שערויה בקנה מידה לאומי, הכנסייה דנו אותו למוות, כאילו, הוציא אותו להורג על הדבר הזה, שזה היה מבחינתם, אז הוא לפני מותו, הוא נתן איזה נאום גדול, קידש השם, לרבים וכולם, יכולים לקרוא, הוא, למרות שגר, גם אני לא יודע כמה הוא הספיק להיות גר, עד שהרגו אותו, הוא נקבר ליד הגאון מווילנה. בווילנה, ליד הקבר של הגאון מווילנה, שאתה הקבר של אגב פוטוצקי. לא רע. זאת אומרת, מה שנקרא, הישג יפה, זאת אומרת, אם הוא נקבר, הגאון מווילנה ביקש שיקברו אותו לידו. זאת אומרת, הגאון מווילנה ראה בו מישהו שהגיע למדרגה רוחנית גבוהה. אז הנה, יש פה דוגמה לגר, שאנחנו אומרים, קיבל עלייה מהירה בווילנה, כן. אני חושב, אני לא הייתי שם אף פעם, אבל נראה לי בווילנה. מן הסתם נקבע בווינה, איפה היא קבע? בניו יורק.
אני לא יודע, כל פעם בביקורים של קברות צדיקים לא מזכירים את
הווינה. האלה שהם מעריצים את הגאון מווילנה, הם לא הולכים לקברות צדיקים, זה בדרך כלל, אתה מבין? הקברות צדיקים זה החסידים. הגאון מווילנה לא, הוא נגד כל ה...
הוא חזר פה.
אין, אבל לא, לא פחד. אתה רואה ליטאי, הולך לקבר פחד. הוא רואה, זה פה... הורס את כל האווירה הליטאית, מה אתה בוא שם, תצעק, הגאון מבין להושיע ענב, חייך, הגאון מבין להמתהפך בקיבו, אומר, לך תלמד דף גמרא, מה אתה בא אליי להתפלל? לא, קיצור, אז הוא כנראה באמת סוחל, אבל אני מניח שזה מבין. בכל מקרה, בוא נסיים, על כן יהודה זה, ביותו בן גרים, לא יכלה נפשו להתנסה עד כדי אותה המידה הטבעית, עד שתחכימהו בהכרה פנימית מכוח הוותן של ישראל, להישמר עמוק מאוד. מכל דבר הוא מזיק שיוכל לצאת מצד הניגוד שהתגלה לכללות הרומיים מדבריו העליונים של רשב"י. כן, תדעו ברמה האישית, הוא לא התכוון לכלום, הוא רק איזה להפך, מן הסתם סיפר את זה כאיזה סוג של וואו, תראו רשב"י איזה גדול, איך הוא לא מוותר לרומאים. אבל מכיוון מה שנקרא, הוא לא... זה שהוא לא חשב על ההשלכות שיכולות להיות, זה ביטוי לחוסר הטבעיות הישראלית שלו. הנובעים מעומק קדושה הישראלית במצב הנקודה המבדלת שבין ישראל לעמים, על כן לא ידע להיזהר וסיפר הדברים ונשמעו למלכות. אז אם נסכם את זה שוב לנגזרת האישית שלנו, שהזהירות, בסדר, היכולת של האדם באמת להישמר מתוך תקלות לא צפויות וכו', זה פועל יוצא של העבודה הטבעית שלו. העבודה לקנות דבר בנפש בקניין טבעי, ככל שאדם קונה יותר בנפש בקניין טבעי, אז גם התקלות הן לא מגיעות על ידו. טוב, נעצור כאן, נמשיך בעזרת השם הפעם הבאה.